ערב טוב. אחותה של העיירה החליט לחזור בתשובה. כל החיים הוא גונב, מגיל צעיר מאוד הוא פרש מבית הספר, פורץ לבתים, פורץ לחנויות, פורץ לבתי עסק, כל הבית שלו מלאים מוצרים שהוא גנב, והוא מחליט יום אחד לחזור בתשובה, מתבגר, והגיע הזמן להשאיר את הכל מאחוריו. הוא ניגש לרב ושואל, האם יש לו מחילה? האם לאדם כמוהו יש כפרה? הרב אומר, בוודאי, כל אדם יכול לשוב, כל אדם יכול לתקן. תראה, קודם כל, תעשה חשבון כל הגנבות שגנבת, תחזיר לאנשים את הכסף. ומעבר לכך, כל יום אחרי הצהריים תיכנס לבית הכנסת, תשב תאמר שעתיים תהילים. כל יום שעתיים תאמר פרקי תהילים בכוונה, תסיים את הספר, בעזרת השם לאורך הזמן זה יהיה התיקון שלך. אחר צהריים אחד נכנס אותו חוטא לבית הכנסת, הוא רואה את הרב יושב בפינה עם ספר תהילים ואומר פי מזמורים בכוונה. חושב לעצמו אותו מפיונר, הוא אומר, מעניין לאיזה חנות הרב פרץ הלילה, אם הוא אומר תהילים בכזאת כוונה. העיקרון המרכזי ביותר ביהדות קובע שלכל דבר יש תשובה. הבסיס של היהדות הוא ההבנה שאף פעם לא מאוחר. תמיד אפשר לשוב, תמיד אפשר לחזור ולתקן את העבר, אף פעם אנחנו לא מפסידים בגלל העבר. העבר לא מאיים על העתיד. עם תשובה נכונה, עם התהליך הנכון שמדברים עליו המפרשים, מדברים עליו הראשונים הפוסקים, אפשר לתקן את העבר, למחוק אותו ולהתחיל הכל מחדש. אנחנו לא צריכים להפסיד שום דבר היום בגלל האתמול. זה העיקרון, זה הכוח, זה העוצמה של התשובה. וכאן אנחנו מגיעים השבוע לפרשת חוקת, ומקבלים סתירה בפנים. אנחנו קוראים השבוע על אדם שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן למחול לו. לא היה מוכן למחוק לו את העבר. כמה שהוא התחנן, כמה שהוא בכה וכמה שהוא ביקש ואמר, ריבונו של עולם, זאת הייתה מעידה של רגע. זה היה איבוד שליטה של רגע מכל מיני סיבות שאינו משקף אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא. המעשה הזה לא יסלח, לא ישכח לך, ואתה תקבל את העונש, וזה העונש הנורא ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אנחנו מדברים כמובן על הסיפור של מי מריבה, ועל האדם הגדול מכולם, על אדון כל הנביאים, על מבחר המין האנושי, האדם שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, על משה רבינו. רגע אחד שבו משה כביכול, כביכול, כביכול עושה טעות. רגע אחד שאיך שאומר רש"י בפרשת מטות, מתוך שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. רגע אחד שמשה כועס, ובגללו עושה את המעשה הלא נכון ואת המעשה הלא מתאים, והקדוש ברוך הוא כועס וגוזר אליו את הגזרה הנוראה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אתה לא תיכנס אל הארץ. 40 שנה עשית את הדרך, הגעת אל הקילומטר האחרון, כמה קילומטרים לפני הכניסה לארץ, וכאן רב החובל הולך ומת, ועם ישראל נכנס לארץ עם מנהיג חדש. וכל התחנונים של משה רבינו לא מועילים. ואתחנן אל השם, הוא יאמר בפרשת ואתחנן. תף קוף תתוו תפילות, הכניסני כחיות השדה, כעוף הפורח בשמיים. איזה פתרונות הוא לא מציע לקדוש ברוך הוא? תרשה לי לפחות להיקבר בארץ ישראל, להיכנס לארץ לפחות כארון מתים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. יען כי לא האמנתם בי להקדישני, יען כי לא ניצלתם את ההזדמנות ההיא להקדיש אותי, לקדש את שמי בסיפור עם הסלע, שעוד רגע נספר אותו. החטא הזה לא נמחל ולא נשכח, ומשה רבינו בקילומטר ה-101, בקילומטר האחרון לפני הכניסה לארץ, נופל ומת על אדמת המדבר, ולא נכנס פנימה, לא מגשים את משאלת חייו. וכל אחד שקורא את פרשת חוקת שואל, למה? מה הוא כבר עשה? איזה חטא יכול להצדיק עונש נוראה כזה, תוצאה נוראה כזאת? ומה הוא בכלל עשה? זאת השאלה הגדולה. אתה קורא את הסיפור ואנחנו נזכיר אותו בשתי מילים ועוד מעט בהרחבה. מרים מתה בעשירי בניסן, איך שמרים מתה נעלם סלע המים, באר המים שממנו ישראל שתו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים. הם מדברים, הסלע לא מוציא, הם מכים ואז יוצאים מים רבים. והקדוש ברוך הוא אומר, יען כי הקית בסלע ולא דיברת אל הסלע ולא מימשת את ההזדמנות להראות שמדברים לסלע והוא מוציא מים. החטא הזה לא ישכח לך ולא ימחה לך, וכל התפילות והתחנונים לא יעזרו ולא יתקבלו למעלה, ואתה תישאר במדבר ותמות עם כל הדור שלך שם. ולא צריך להיות מפרש כדי לשאול מה הוא כבר עשה. איפה המידתיות, איפה היחס בין החטא והעונש? הרי צריכה להיות איזושהי הלימה, צריך להיות איזשהו קשר בין החטא והעונש. הוא לא עשה שום דבר. זה נראה טעות של רגע, טעות שאפשר לחפר אותה. אנשים תקנו טעויות הרבה יותר חמורות ממנה. וכל מילה שנאמר לו תהיה חזקה, כמו המילים של העקידת יצחק, של רבי יצחק הרמה, הפרשן הספרדי הדגול מתקופת גירוש ספרד. הוא אומר, אי אפשר להבין את הסיפור הזה. כל מה שנאמר, כל מה שנסביר, עדיין הנסתר יישאר רב על הגלוי. הנה השלשון הנפלאה והחדה והברורה שלו. אומר עקדת יצחק, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. כי מצוות השם למשה כתובה לפנינו, והמעשה אשר עשה לא נעלה מנגד עינינו, ומחרון אף השם השתומם ליבנו. ואין איתנו פירוש על זה שישכך את האוזן ביישוב הכתובים. המפרשים מסכמים פה, ראיתי את אחד המפרשים שמביא, שאוסף 13 פירושים, מה משה עשה, מה החטא של משה, מכל גדולי הראשונים, מרש"י והרמב״ם והרמב״ן והברבנל ועקדת יצחק וספר העיקרים, מכל מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה, 13 פירושים. אומר העקדת יצחק, שום פירוש לא משכנע, שום פירוש לא מסביר למה זה חטא בלתי נסלח. למה על רצח אפשר להשיג כפרה, על גילוי עריות אפשר להשיג כפרה, על כל חטא אפשר להשיג כפרה. אז הוא לא עיקה בסלע, אז הוא לא דיבר אל הסלע, הוא עיקה בסלע. אז מה? זה חטא כזה שאי אפשר לבקש עליו סליחה? אומר העקדת יצחק, אין לנו פה לאכול. הכל כתוב, ואנחנו לא יכולים להקל את זה, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים. אני רוצה לדבר היום על שני רעיונות, שאנחנו יכולים ללמוד מתוך המעשה הזה, של סיפור מי מריבה, שתי הוראות נפלאות. היופי שבהן שהן נוגעות לכולנו. לכל מנהיג, וכולנו מנהיגים. אחד מנהיג בכיתה בבית הספר, אחד מנהיג בעבודה, כולנו מנהיגים בבית, במשפחה, כולנו מובילים, מעצם היותנו אנחנו משפיעים על מישהו. שני מסרים עצומים על הנהגה, על הובלה, על חינוך, הרבה מאוד על חינוך, הוראות נפלאות שאפשר ללמוד כאן. מה המסר שנמצא בתוך הסיפור הזה של מי מריבה? למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך משמעותי? לפני שאני מתחיל את השיעור, הערת הבהרה היא חשובה מאין כמותה. המדרש בתנחום הוישב עושה בדיוק את מה שעושה עקדת יצחק, ואומר, אין הסבר. הסיפור של מי מריבה לא משכנע, לא מובן למה הוא כל כך חמור. ולכן אומר התנחום הרעיון נפלא, שאגב יש לו הרבה מאוד משמעות בחיים והרבה מאוד הקשרים ולא רק בנושא הזה. הוא אומר לך, זאת עלילה שהעליל הקדוש ברוך הוא על משה. זאת אומרת, מכל מיני סיבות נגזר שמשה לא ייכנס לארץ. מסיבות אחרות, בעצם משה לא היה נכנס, היה עושה כך, היה מכה בסלע, היה מדבר אל הסלע, הוא לא היה נכנס אל הארץ. למה? יש כל מיני הסברים שאינם קשורים לשיעור הזה. למשל, כתוב בחסידות, שמשה מעשה ידיו נצחיים. משה זה בבואה של הקדוש ברוך הוא, זה בבואה של האלוקות, זה האלוקות בעצמה. לכן אם משה היה מכניס את עם ישראל לארץ, זו כבר הייתה גאולה נצחית. לא היה נחרב בית המקדש, ולא היינו הולכים שוב לגלות. אבל עם ישראל עוד לא היה מוכן לגאולה, עם ישראל עוד צריך לעבור תהליך של אלפי שנים של תיקון העולם וברור הניצוצות. לכן משה לא היה יכול להכניס אותם לארץ. אומר המדרש, הסיפור של מי מריבה הוא לא יותר מכיסוי, הוא לא יותר ממסר. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו משהו על הסיפור הזה כשלעצמו. אבל שלא תחשוב שבגלל זה משה לא נכנס לארץ, כי משה בין כך לא היה נכנס לארץ. התנחום מביא לזה משל נפלא. הוא אומר, למה הדבר דומה? לבני זוג שלא הסתדרו ביניהם. רבו שנים רבות, סחבו את הזמן, חיתנו את הילדים, ואז הבעל מחליט שגמרנו, הגיע הזמן, הוא צריך להיפרד מאשתו. הוא הולך לסופר, הוא מכין גט, הוא בא עם הגט הביתה. אבל הוא צריך תירוץ. למה הוא מסלק אותה? אתם חיים 30 שנה יחד, מה פתאום החלטתם להיפרד? אז הוא עם הגט בכיס של החליפה נכנס אליה הביתה ואומר לה, שלום ביילה, הכיני לי בבקשה קוסטי, אני עייף וצמא מהדרך. היא לא אוהבת אותו במיוחד, היא לא מתאמצת במיוחד, היא מביאה כוס מים, מים פושרים, לא חיממה מים, לקחה מים שהיו על השולחן, שמה לו עם התה והביאה לו. הוא לוקח את הכוס, הוא אומר, ככה את מכבדת אותי? כוס עם מים פושרים, לא כוס עם מים חמים, הנה גיתך, קחי את הגט שלך, הוא מוכן, לכי מהבית. אומרת לו אשתו, הרי את הגט הכנת עוד לפני שבאת לפה. אתה מגרש אותי בגלל המים הפושרים, ואם הייתי מכינה כוס מים חמים, לא היית מגרש אותי? חיפשת עלילה, חיפשת תירוץ לטפול עליי כדי לתת לי את הגט שהכנת אותו מראש. אומר המדרש, זה מה שקרה עם משה. מכל מיני סיבות הוחלט שמשה לא יכניס אותם לארץ. אבל הקדוש ברוך הוא מביא את הגזרה הזאת דרך עלילה. כלומר, דרך סיפור, דרך חטא מסוים. השורה התחתונה שחשובה מהמאמר הזה, וזה מה שחשוב לי, אנחנו לא הולכים לדבר היום על משה. אנחנו לא יכולים לדון את משה, בפרט שלא בגלל זה הוא לא נכנס לארץ. אנחנו רוצים לדבר על סיפור מי מריבה כסיפור, כהוראה, כלקח. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תראו את הסיפור הזה, אני רוצה להעביר לכם מסר, זאת התנהגות בעייתית. זאת התנהגות עם מסר שלילי, עם משמעות שלילית מאוד, ומבלי להתייחס למשה רבינו, שמי אנחנו בכלל, שנדון את גדול הנביאים, נדבר על הסיפור בעצמו ונבין את המסרים, את הלקחים העמוקים שנמצאים בתוך סיפור ההקעה על הסלע. נקרא את התנחומה וישב ד', לכו חזו מפעלות אלוקים, פסוק בספר התהילים פרק חפי, נורא עלילה על בני אדם. ראו את מפעלותיו של אלוקים, ומה הם מפעלותיו על אלוקים? נורא עלילה. שהוא יודע להעליל, הוא יודע להביא את הגזרות שלו בתוך סיפור, בתוך מעשה חטא, כדי לפעול את הדברים בעולם הזה. אמר רבי יהושע בן קרחה, הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה אתה מביאם. הגזרות כבר הוחלטו קודם, והקדוש ברוך הוא רק מוצא את הדרך, איך להכניס אותם, איך לחלחל אותם בתוך אוויר העולם. למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו, כתב לגט, נכנס לביתו והגט בידו ומבקש עלילה לתנו לה. אמר לה, מסגי לי את הכוס ששתה. מסגה לו, וכיוון שנטל את הכוס מידה, אמר, צאי מביתי שמזגת לי כוס פושר. אמרה לו, האם ידעת שאני עתידה למזוג לך כוס פושר שכתבת הגט מראש והביאתו בידך? כך הוא אומר כבר בספר שמות. במצרים, 40 שנה לפני שהרה הסיפור עם מי מריבה, 40 שנה קודם הוא אומר, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כשמשה הולך, מתחיל את השליחות שלו במצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, מדייק מזה המדרש, רומז לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את מה שאני אעשה לפרעה, אבל לא תזכה לראות את מה שאני אעשה למלכי הארץ, כשיהושע בן נון ייכנס לארץ ויכבוש אותה. במלחמת פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמת למד אלף המלכים. וכיוון שאמר להם שימון האמורים, עכשיו אחרי 40 שנה שנגזרה הגזרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן לא תביאו את הקהל הזה. אוי, נורא עלילה על בני אדם. זאת רק עלילה, זה רק תירוץ כדי לקיים את הגזרה שנגזרה מראש, שמכל מיני סיבות משה לא יכניס אותם לארץ. לכן לא נדון בסיפור הזה בהקשר של משה, אלא נדון בסיפור הזה בהקשר שלנו. מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? על החומרה של הקאה, על החומרה של הקאה על הסלע, על הצורך לדבר אל הסלע. משמעויות נפלאות ומדהימות בכל שטחי החיים, כמו שאמרתי, בעיקר שתי הוראות שנוגעות לחינוך, שנוגעות למנהיגות, שנוגעות להובלה, מלאות משמעות ומלאות כוח. יש לזה חשיבות תמיד, בטח בשבוע הזה, הלילה ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי, הרבי שיקף כל כולו את שני הנושאים שעליהם נדבר. את הצורך לדבר אל הסלע ולא להקות בו. את הצורך להעצים ולא לפגוע. אנחנו נלמד מתוך המנהיגות של הרבי את המסרים שהתורה רוצה ללמד אותנו דרך סיפור ההקעה על הסלע. מילה אחת על מרים הנביאה. מרים נפטרה בעשירי בניסן. איך שמרים נפטרה, נעלם סלע המים. זאת אומרת, בעצם רמז הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, המים שקיבלתם במדבר, באופן ניסי. הם הרי חיו 40 שנה במדבר, עם ענק של מיליוני אנשים, מאיפה שתו? כשהולכים למדבר צריך לקחת מימייה, כי אם לא תישאר בלי מים. כולם מכירים את המחלוקת של רבי עקיבא ובן פטורה, על שניים שהיו במדבר ונגמרו להם המים. זה היה מעשים שבכל יום, אין מים. הם עם ענק של מיליוני אנשים, איך הם שתו יום יום? היה סלע אבן שנברא בערב שבת בין השמשות, אומרת המשנה באבות, הוא הלך איתם במדבר, ופשוט יצאו ממנו מים בלי סוף ובלי הגבלה, נס גלוי. כשמרים נפטרה בעשירי בניסן, השנה האחרונה במדבר, הסלע הזה נעלם. רמז הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תראו את הסלע הזה, קיבלתם בזכות מרים. והשאלה שהמפרשים שואלים, למה? מה הקשר בין מרים ובין מים? למה מרים נתנה להם דווקא את המים? למה המים לא באו בזכות משה? מה הקשר בין מרים ובין מים? למשל כתוב שענני הכבוד באו בזכות אהרון. כשאהרון נעלם בהמשך כשאהרון נפטר בהמשך פרשתנו, העננים נעלמו. המה ניתן בזכות משה. למה המים ניתנו דווקא בזכות מרים? מה הקשר בין אמא, בין מרים לבין מים? אגב, אני אומר בסוגריים, יש פה מדרש נפלא שאומר, שהתועלת שהביאו השלישייה הזאת לעם ישראל, לא הסתכמה רק במן, בעננים ובמים. זה התחיל הרבה קודם. בעצם לידתם, הם היו ישועה לעם ישראל. עצם ההגעה של שלושת האחים האלו לעולם, הביאה ישועה והצלה לעם ישראל, זה נרמז בשמות שלהם. אומר המדרש, כשפרעה גזר את הגזרה הראשונה, להעביד את הגברים בפרך, נולדה מרים. וזה מתבטא בשם שלה, מרים מלשון מרירות, מלשון קושי. כי באותם ימים היה קשה. הגברים לא היו בבית, הם עבדו עבודת פרך יום ולילה. כשהם חזרו בלילה הביתה, הם כבר היו בלי מצב רוח, בלי כוח להרחיב את המשפחה, בלי כוח לעסוק בחיי נישואין. הם היו גמורים, היו בלי תקווה, בלי מצב רוח. ואז נולדה מרים. ההורים שלה רמזו את זה בשם שלה, מרים מלשון מר לי, מלשון מרירות, מלשון רע לנו. ואז הגיעה הגזרה השנייה שהייתה הרבה יותר נוראה. פרעה קרא למילדות העבריות לשפרה ופועה, ואמר, אני לא מסתפק בעבודת פרך, אתם ממשיכים להביא ילדים. אז אני מצווה אתכם שכשבאות האנשים האימהות ללדת בבית המילדת, וראיתן עם בן הוא ועמיתן אותו. אם אתם רואים שזה בן, לפי המדרש שהזכרנו פעם, הכוונה עוד בתוך הבטן לבצע הפלה, לא לתת לילד להיוולד, אלא בתוך הבטן לבצע הפלה, אם אתם רואים שזה בן ועמיתן אותו, אל תיתנו להיריון להסתיים בהצלחה. ואז נולד אהרון באותה תקופה. אז ההורים שלו קראו לו אהרון מלשון היריון. להזכיר את הגזרה השנייה, את הגזרה של גזרת ההריונות, ההריונות שלא יסתיימו בהצלחה, ההריונות שלא ייגמרו כמו שצריך. הרעיון הוא לא להזכיר את ההריון, אלא להזכיר את התקווה, את הישועה, שהילד הזה בא בעצם באותה תקופה, והוא מסמל עוד ילד יהודי שנולד בהצלחה, מסמל את המענה לגזרת פרעה, את הישועה שתבוא. ואז הגיעה הגזרה השלישית והנוראה מכולן של פרעה, כל הבן הילוד היאור התשליחו, היות שהמילדות לא משתפות פעולה, והיות שממשיכים ללדת ילדים במצרים, אז פרעה אמר לקלגסים שלו, לחיילים, תעברו בין הבתים, פשוט תראו את התינוקות שנולדים ותטביעו אותם ביאור. ואז נולד משה. ואיך קוראת לו בת פרעה? כי מן המים משיתיהו. זה הילד שעלה מן המים, במקום להטביע את הילד ביאור, זה הילד שניצול דרך מי היאור, הוא מסמל בעצם את הניצחון, את המענה לגזרת פרעה. אז שלושת הילדים האלה, בעצם מהותם, שלושת האחים האלה, הביאו ישועה והצלה לעם ישראל. מרים על גזרת המרירות, על גזרת עבודת פרך, אהרון על גזרת ההיריון, ומשה על גזרת הבן הילוד היאור התשליחו. אחר כך במדבר כל אחד מהם הביא זכות אחת. משה את המן, אהרון את ענני הכבוד ומרים את המים. למה מרים הביאה את המים? מה הקשר בין אמא, בין מרים לבין מים? יש רעיון נפלא שכתוב במדרש שיר השירים רבה, מדויק בתוך, רעיון שמתלבש בתוך המדרש הזה, והוא רעיון מלא משמעות. הדמות של מרים בעיני המפרשים תמיד מספרת את אותו דבר. מרים הייתה אמא. מרים לחמה למען פריה ורביה. כל החיים של מרים היו להקים את עם ישראל, לא לתת לפרעה לנצח, לא לתת לגברים להישבר מהגזרות הנוראות, לאבד את התקווה, אלא להמשיך וללדת ילדים במצרים. אנחנו מכירים את הגמרא בסוטה שמספרת על מרים שהייתה ילדה בת 5. אבא שלה התגרש מאימא שלה. אמרם עזב את יוכבת, נפרד ממנה, כי אמר בשביל מה להביא ילדים עכשיו? עכשיו אושוויץ. עכשיו מטביעים את הילדים ביאור, עכשיו ממיתים אותם בבית המילדת. זה לא הזמן להביא ילדים. הלך ונפרד מיוכבת. באה מרים שהייתה בת 5 ורואה שאבא ואמא נפרדו. היא שואלת מה קרה, הוא אומר לה, זה לא זמן להביא ילדים. אומרת לו מרים, אבא לה, אתה יותר גרוע מפרעה. כי פרעה גזר רק על הסחרים, אבל בגללך לא יוולדו גם נקבות. ופרעה ספק, גזירת פרעה ספק מתקיימת, ספק לא. גזירתך בוודאי מתקיימת. אם ההורים לא היו נשואים, בוודאי לא יוולדו ילדים. והוא שומע לדברי הילדה, ומחזיר את האמא, מבצע בליקוחים, מחזיר את גרושתו, ואז נולד משה רבינו. מרים כל מהותה מסמלת את החיבור בין איש ואשתו, את הדרך לקיים ולהרחיב את עם ישראל. גומל הקדוש ברוך הוא עם סלע מים. כי סלע המים לא שימש רק לשתייה. הוא שימש לדבר לא פחות חשוב. אומר המדרש שיר השירים רבה, שבסלע הזה היו רוחצות הנשים לפני שהולכות לבעליהן. וראיתי פעם פירוש אחר שאומר שהסלע הזה שימש לטבילה לפני שהיו הולכות הנשים לבעליהן. אם כן, מרים פעם אחת נלחמת כדי להביא ילד לעולם, והקדוש ברוך הוא גומל על זה, שבזכותה 40 שנה נולדו ילדים במצרים, ילדים במדבר, כל הילדים שנולדו במדבר היו בזכותה. נותן לה הקדוש ברוך הוא שוב מים, כדי שמהמים האלה יהיה חיבור בין איש לאשתו, ויוולדו עוד ועוד ילדים בעם ישראל. מה שהמדרש הזה אומר בשורה אחת הוא, שלעולם לא נדע מה יצא מדבר אחד טוב שעשינו. אנחנו עושים מעשה אחד טוב, מביאים ילד לעולם. אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה. אומר לך המדרש, תראה, על הילד האחד הטוב הזה שהיה משה רבנו, מעבר לכך שהוא היה משה רבנו, בזכות זה נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את הבאר, וממנו באו כל הילדים, מיליוני הילדים שנולדו במדבר, הדור בעצם שהמשיך את עם ישראל ונכנס לארץ ישראל. נקרא במובא מספר 2, הקטע השני, שיר השירים רבה דלת כפתת, ומאיכן היו בנות ישראל מתקשטות ומסמכות לבעליהן כל 40 שנה במדבר, רבי יוחנן אמר מן הבאר, זהו שכתוב מעיין, שם בשיר השירים, מעיין גנים, באר מים חיים. הבאר הוא מים חיים, הבאר הוא מים שיצרו חיים, שהביאו את הדור הזה במדבר. כל זה הוא זכותה של מרים הנביאה כמענה לילד האחד שהיא גרמה להולדתו במצרים, למשה רבינו. אם כן, היות שהבאר בא בזכותה של מרים, הוא גם נעלם עם מותה של מרים. ופה מתחילות הצרות. מרים נפטרה. משה ואהרון, האחים שלה, צריכים לשבת עליה שבעה, אחים, קרבה ממדרגה ראשונה, הם נכנסים לאוהל של משה, ואז מבחוץ הקולות והצעקות, שכבר 40 שנה הם לא שמעו אותם, שוב בחיות, שוב נרגנות, שוב הקוטריות הרגילה של עם ישראל, מה קרה? נעלם סלע המים, אין מה לשתות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את מטה האלוקים בידך, פלא פלאות, נזכור, נשים לב לפרט הזה, קח את המטה בידך, צא החוצה, לך אל הסלע של מרים, ותאמר לו, סלע יקר רוצה מים, תן מים לילדים שלי לשתות. משה הולך, פוגש את הסלע בחוץ, אומר לו, אני מצווה אותך להוציא מים. הוא אומר, הוא מקיים את גזירת הקדוש ברוך הוא. אני מצווה אותך להוציא מים. אבל הסלע לא משתף פעולה, לא מוציא מים. רש"י מסביר שהסלע הזה התערב בין הסלעים, ומשה לא דיבר אל הסלע הנכון. משה מבין שהוא כנראה לא דיבר אל הסלע הנכון, ומתחיל לחפש את הסלע. הוא הכיר אותו 40 שנה, הסלע הזה ליווה אותם, הוא מתחיל להסתובב בין הסלעים במדבר, למצוא אותו. ואז הוא שומע מאחוריו דיבורים. הוא שומע אנשים אומרים אחד לשני, או, משה מנסה לעשות עלינו פה, לעבוד עלינו, לשקר עלינו, מנסה להוליך אותנו בכחש. אם הסלע עושה ניסים, למה הוא צריך סלע ספציפי? משנה איפה לעשות את הנס? הנס יכול להיות מהשמיים, יכול להיות מהארץ, יכול להיות מהסלע. למה הוא צריך דווקא סלע ספציפי? אהה, הוא מחפש נווה מדבר. מחפש מקום שמוציא מים במדבר באופן טבעי, ויגיד לנו שהוציא מים מן הסלע. כאן משה, איך שהוא, איך אני אומר את זה, תסלחו לי על הביטוי, מתבלבל, הוא אינו יודע איך הוא צריך להגיב. אם הוא ימשיך לחפש את הסלע של מרים, הם יגידו שהוא משקר. אם הוא יקשיב להם, הוא לא ימצא את הסלע הנכון. ואז מתוך כעס, הוא מתרגז ואומר, שמעו נא המורים, שמעו נא חבורת צרבנים, אי אפשר לקנות אתכם, אתם חסרי תקנה, 40 שנה אני מוסר את הנפש, ואתם עדיין חושדים בי? ומתוך הכללה, מתוך האמירה הקשה הזאת, שמעו נא חבורת צרבנים, הוא לוקח את המקל, מכה בסלע בכל הכוח, ויצאו מים רבים, ויש לעם מה לשתות. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר, משה עשית טעות נוראה, פספסת את ההזדמנות להקדישני ולהראות שסלע מוציא מים כתוצאה מדיבור, החטא הזה לא ימחל לך ולא ישכח לך, והעונש שיהיה הנורא ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אתה תמות על אדמת המדבר, ולא תזכה להשלים את המסע של 40 שנה, ולהיכנס לארץ הקודש. ומשה מתחנן, ושום דבר לא עוזר לו. והשאלה המתבקשת, כמו ששאלנו, שאלת העקדת יצחק, הרי שולחן והרי סכין והרי בשר, ואין לנו פה לאכול. מה הוא עשה? ואם הוא עשה, למה זה בלתי נמחל? למה זה בלתי נסלח? מה כל כך נורא? מה קרה כאן? אבל מעבר לכך, וזאת השאלה הגדולה, מעבר לשאלה מה בכלל קרה, יש פה שאלה עצומה פי כמה, שהיא שאלה מהדהדת, שאי אפשר להתעלם ממנה. הסיפור הזה שקרה עכשיו עם מי מריבה, הוא דז'וו. הוא שחזור של סיפור שקרה 40 שנה קודם. כשהם יצאו ממצרים, כמה שבועות אחרי יציאת מצרים, לא היה מים. הם הוציאו את המים ממצרים, המים נגמרו. עכשיו הם עם ענק, לא יודעים מה לעשות, הם מגיעים לרפידים, מחפשים מים, אין מים. העם מתחיל לפקוד, זה נקרא מסע ומריבה, העם בוכה, אין מים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את מטה האלוקים בידך, והקיט בצור, תקה בסלע ותוציא מים. וזה מה שמשה עושה. הוא מכה בסלע ומוציא מים, וזה בסדר גמור. זה מה שהוא התבקש וזה מה שהוא עשה. אז מה קרה עכשיו? למה בתחילת ה-40 שנה צריך להקות בסלע? זאת המצווה. בסוף ה-40 שנה? להקות בסלע? לעשות מעשה כזה? לא לדבר אל הסלע? חטא בלתי נמחל, בלתי נשכח, ובגלל זה הוא נשאר על אדמת המדבר. מה קרה? למה מה שהיה טוב לפני 40 שנה כל כך נורא וכל כך בלתי מתקבל עכשיו? בואו נקרא את הפסוק, מובא מספר 3, שמות י' ז'. ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. וככה משה עושה. הוא מכה בצור ויוציא מים ושותה העם. אז היה מותר למשה לטעות? היה מותר לו לחשוב שמה שטוב אז, טוב גם היום. והקדוש ברוך הוא לא מקבל את הטיעון הזה. הוא אומר לו, זה היה טוב אז ולא טוב להיום. והשאלה היא, מה היה מסר כאן? למה לפני 40 שנה היה מותר להקות, והיום אסור להקות? יש הרבה מאוד רעיונות בראשונים. כמו שאמרתי, 13 פירושים לפחות. הקו הכללי של כולם הוא שבאמת, כמו שראינו במדרש, זה לא הנושא, או שזה היה תירוץ, או ש... כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רצה רק להעליל עליו משהו כדי לא להכניס אותו לארץ, או שהרמב״ם הולך בכיוון שזה חטא כעס, משה פעל מתוך כעס וזה היה החטא שלו. הרמב״ן מביא בשם רבנו חננאל שהבעיה הייתה שמשה אמר, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, כאילו שהוא ואהרון מוציאים את המים וזה לא בנס מהקדוש ברוך הוא. אברבנאל אומר שכבר בחטא המרגלים נגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ. 13 פירושים בכל הכיוונים, המשותף לרוב הפירושים הוא שזה לא עצם ההקעה, זה בעיות אחרות. אבל אנחנו רוצים להישאר עם הפשט ולומר שני רעיונות סביב הנושא של ההקעה, או סביב הנושא של האמירה הקשה, שמעו נא המורים. שני רעיונות, כמו שאמרתי, מאוד מאוד חזקים, עם הרבה משמעות לימינו. הרעיון הראשון, ילקוט שמעוני, מורחב יותר במערל, ואנחנו רוצים להתאים אותו מאוד עם הגישה של הרבי. יש בגמרא סיפור. סיפור יפה כל כך. גמרא מספרת על רב. רב היה גם אמורה וגם תנא, היה בדיוק בדור המעבר בין התנאים לאמוראים. הגמרא אומרת עליו את הביטוי החריג, רב תנא ופליג. רב יכול לחלוק גם על התנאים וגם על האמוראים. זאת אומרת, שייך גם לקדימה וגם לאחורה. אדם בעל עוצמה בלתי רגילה בבבל. פעם רב מסתובב באחת העיירות בבבל, מגיע לעיירה קטנה שלא ירד בגשם. וצריכים גשם כדי לגדל את היבולים, כדי לשתות, גשם הוא חיים, מים הם חיים, אין גשם. נו יהיה סדר. עם חודש כסלו אין גשם, עושים תענית כזאת, חודש טבת, מתכנסים לתפילה, חודש אדר, עושים יותר תעניות. יש סדרים במשנה מסכת תענית. הוא מגיע לאותה עיר, ואין בה גשם, והוא רואה שהציבור מתכנס כדי להתפלל יחד ולבקש על הגשם. הם שלחו כשליח ציבור, לא את הרב הכי גדול בעיירה, ולא את התלמיד חכם הכי גדול בעיירה, ולא את הכהן של העיירה. הם שלחו אדם שהיה מלמד תינוקות. מורה בכיתה א', בכיתה ב', שולחים אותו להיות חזן. רב התפלל, למה אתם לא שולחים את הרב, למה אתם לא שולחים את הכהן? אבל אותו הם שלחו. ואז קורה נס. המלמד הזה כנראה היה אדם גדול מאוד. ואיך שהוא מתחיל להתפלל, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו. הוא אומר משיב הרוח, מתחילה לנשב רוח. הוא אומר מוריד הגשם, מתחיל לרדת גשם. רב רואה מול העיניים, צדיק נסתר. אחרי התפילה, הרב ניגש אליו ושאל אותו, אמור לי מה הזכות שלך. ברור לי שאתה עושה משהו נפלא, בלתי רגיל, שלכן הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ולכן הוא מקשיב לתפילות שלך. גדולי החכמים לא זוכים ליחס כזה. אומר האיש, תראה, אני מלמד. אני לא רב ולא חכם, אני יהודי שיש לו כיתה בבית, אותם הם לימדו בבתים, ואני מכנס 10 ילדים אחרי הצהריים, ולומד איתם א' ב', לומד איתם משנה וגמרא. אבל מה, יש לי שתי זכויות. יש לי שני עניינים מאוד מיוחדים שאני נוהג בהם, ואולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות שלי. הדבר הראשון, אני משווה את בני העניים עם בני העשירים. אני לא מתנה את קבלת הילדים בשכר לימוד. בני העשירים שמשלמים, אני מקבל אותם. בני העניים שלא משלמים, גם אותם אני מקבל. ואני נותן יחס שווה לבני העניים ולבני העשירים, מלמד אותם עם אותה אכפתיות ואותה מסירות. זה דבר אחד. הדבר השני, והוא הנוגע לענייננו. יש לי שיטה חינוכית מאוד מעניינת. כשיש ילד שלא לומד, שבא עייף, או שהוא בעיות קשב וריכוז, ולא מעניין אותו להקשיב, או שהוא סתם ילד שלא מסתכל, אני פשוט לא מעניין אותו, והוא עסוק בעולמות אחרים, הוא חושב עכשיו על המשחק האחרון שהוא שיחק בטלפון, פשוט אני לא מעניין אותו. יש לי שיטה מאוד פשוטה. מה עושים מורים אחרים? מורים אחרים, בטח באותם ימים, מוציאים את השוט, ונותנים לילד מכה כדי שיקשיב. הוא מאימת הרצועה, הוא היה מקשיב. ככה כתוב בשולחן ערוך, ככה כתוב במשנה, ככה היו מחנכים פעם. אומר המורה, לא זאת השיטה שלי, לי יש שיטה אחרת. יש לי בחצר בריכת דגים. וכשילד לא מקשיב, אני אומר לו, לך תשחק קצת בבריכה. אני משחד אותו. זאת לשון הגמרא. אני משחד אותו. אני אומר לו, לך, אני רואה שאתה לא מרוכז היום, שאתה עייף, לך תשחק קצת בדגים. עוד חצי שעה תחזור לכיתה. הילד רואה את הקירוב, רואה את האכפתיות שלי ממנו, אז הוא משחק בחוץ, מתפרק, אחרי חצי שעה חוזר לכיתה, ונכנס חזרה לעניינים. ובזכות שתי הזכויות האלו, היחס השווה לבני העניים, והשוחד שאני מחלק לילדים, כנראה בגלל זה הקדוש ברוך הוא מקשיב לי. אומרת פה הגמרא רעיון נפלא, רעיון עצום. כנראה שכולנו לא מחנכים כך. כולנו מחנכים אחרת. ולכן החינוך, צורת החינוך של המלמד הזה, היא במיוחד מוצאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא. בואו נחזור למשה. כשהם יוצאים ממצרים, מה זה הסלע? הסלע הוא משל לכולנו. הסלע הוא סלע אבן. כולנו אבנים שבעצם לא מתעניינים בדברי קדושה, מתעניינים בענייני חומר. כשהם יוצאים ממצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקה בסלע. למה? כי כשילד מתחיל את התהליך, כשילד הוא צעיר, אפשר להכריח אותו. אי אפשר כל היום להסביר לו הסברים. אומרים לו, תעשה ככה. לך תצחצח שיניים. למה? כי אמא אמרה לצחצח שיניים. בוא לארוחת ערב. למה צריך לאכול? כי אמא אמרה שאוכלים ארוחת ערב. לך עם אבא להתפלל. למה להתפלל? כי יהודי מתפלל. אתה לא יכול כל יום להסביר לו. אתה מרגיל אותו. אתה מקנה לו הרגלים. אתה מדי ערב הולך להתקלח, לא הולכים לישון בלי להתקלח, לא קמים בבוקר בלי לצחצח שיניים. אלו הרגלים. אומרת לך התורה, בתחילת הדרך, תקה. מה זאת אומרת תקה? לא חס וחלילה תקה פיזית? תאמר לו, ככה זה. תצווה עליו, תפקוד עליו. אחרי 40 שנה, כשהילד מתבגר, כשהילד גדל יותר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו אסור להקות. עכשיו אי אפשר להסתפק עם משמעת. חייבים להכניס משמעות בתוך המשמעת. עכשיו הזמן לדבר. אי אפשר לחנך ילדים רק עם הרגלים, רק עם להכריח אותם כי אני יותר חזק מהם, כי אני יותר עוצמתי מהם. זה טוב לשלב מאוד מאוד מוקדם. וגם בשלב המוקדם הזה, אתה חייב לשלב משמעות בתוך המשמעת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו צריך לדבר. לפני 40 שנה יכולת להקות, מה הכוונה? יכולת להכריח. הם היו עבדים, הם יצאו ממצרים, הם היו רגילים למנטליות של צווים, למנטליות של פקודות. אמר הקדוש ברוך הוא, זה היה טוב אז. אבל אי אפשר לבנות מדינה על אנשים שחיים על פקודות. הם חייבים להבין את המסרים. הם חייבים להתחבר אליהם, הם חייבים לקלוט מה אני רוצה, מה הם ירוויחו מזה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו להקות? עכשיו זה נורא והיום. לפני 40 שנה היה מותר לך להקות, עכשיו צריך שוחד. מה זה שוחד? יש בגמרא במסכת כתובות רעיון כל כך יפה, הגמרא אומרת לגבי הדיין, למה אסור לקחת שוחד? שוחד, כי השוחד גורם שהוא חד. שהדיין יהיה אחד עם זה שנתן לו את השוחד, הוא מתאחד איתו. כשאני נותן לילד פרס, אני גורם לילד להתחבר עם הלימוד, הוא מבין שלימוד זה טוב. הוא מבין שללמוד זה כדאי, ללמוד יקדם אותו, ללמוד ייתן לו איזה שהם דיבידנדים שהוא לא יקבל בלי ללמוד. אז נכון שהפרס הוא חיצוני, והפרס הוא זמני, והפרס הוא רק דרך ביניים, אבל הפרס מחבר אותו אל הלימוד. מכה לא מחברת אותו, מכה מרחיקה אותו. אולי עכשיו הוא יישב ללמוד, אבל הוא ישנא את הלימוד. בתוך תוכו מה היה הזיכרון שלו? שלמידה קשורה עם מכות, שלמידה קשורה עם סבל. כשאתה נותן לו דג שהוא לומד, כשאתה נותן לו פרס שהוא לומד, הוא זוכר שללמוד זה מכות, הוא זוכר שללמוד זה טוב. כשמכניסים ילד יהודי לגן או לכיתה א' ללמוד את האלף ב', נותנים לו את האותיות ללקק דבש של האותיות, כדי שהוא יזכור שפיקודי השם הם מתוקים, הם נפלאים, הם הטובה האמיתית שלו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, להקות אחרי 40 שנה זה פשע. זאת אומרת להקות ילד גדול, ולא להסביר לו, ולא לשכנע אותו, ולא לשבת ולדבר עליו בשפה שלו, זה פשע. כי הוא לא יגדל אף פעם מחובר לתורה, הוא לא יגדל אף פעם אדם שמעריך בתוך תוכו את הערכים של הקדוש ברוך הוא. אם נקשר את זה בצורה הכי פשוטה, אמרנו בתחילת הדרך אתה יכול לומר לילד, תצחצח שיניים כי ככה, אבל כשהוא קצת גדל ומבין, תוסיף משמעת, תאמר לו, ילד שמצחצח שיניים נעים לו עם עצמו, נעים לו לעמוד ליד אנשים, אנשים אוהבים לעמוד לידו. אם אתה מחנך אותו להיגיינה, אתה מחנך אותו לסדר את החדר. לפעמים אתה צריך להגיד לו, מסדרים את החדר, כי מסדרים את החדר, ככה מחנכים ילד, כי זה הסדר. אבל הוא קצת גדל, תן לו משמעות. אל תאמר לו, לך תסדר את החדר. תאמר לו כמה נעים יהיה בבית כשהחדר יהיה מסודר. כמה נעים יהיה להזמין אורחים כשהחדר שלך מסודר. כמה זה יבנה אותך הרגלים האלו. ילד שיש לו הרגלים של סדר, של ניקיון, של היגיינה, הוא אדם שהחיים שלו יותר קלים, יותר ברורים, יש לו משמעת, יש לו שליטה עצמית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לפני 40 שנה היה מותר לך להקות, כי הם רק יצאו ממצרים. הם היו במנטליות של עבדים. אבל כשאדם מתבגר, אתה מוכרח לשנות את הגישה, אתה מוכרח לתת לו משמעת, סליחה, משמעות בתוך המשמעת, אתה מוכרח לתת לו טעם, אתה מוכרח לתת לו גשמק, התלהבות, כיף בתוך פיקודי השם, בתוך העולם הזה של המצוות. אתה מחנך אותו להתפלל. אפשר לסחוב ילד בכוח ולהגיד לו, יהודי הולך להתפלל. זה יכול לעבוד, אבל זה יכול גם לא לעבוד. הוא יכול לזכור את התפילה כחוויה קשה, כחוויה של אבא שכועס והוא חולם וזה לא מעניין אותו. במקום זה שב איתו. תספר לו על תפילה אחת שלך שהתקבלה. תספר לו כמה הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה. כמה הקדוש ברוך הוא מייקר. תחפש מאמרי חז"ל שאומרים כמה הקדוש ברוך הוא מחפש יהודי שבא כל יום להתפלל ויום אחד לא מגיע. הקדוש ברוך הוא מחפש אותו ושואל איפה הוא נמצא. תן לו משמעות, תן לו כיף, תן לו תענוג בתוך מעשי המצוות. זה הרעיון הראשון של מי מריבה, אומר ילקוט שימוני. המהר"ל מרחיב בזה בעוד. לומר לך. מה שטוב בתחילת הדרך, לא טוב בהמשך הדרך. כמובן שהחינוך היהודי מבוסס על משמעת, אבל לא רק משמעת. נעשה ונשמע. חייב להיות נעשה, חייב להיות בסיס של ככה זה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל אחרי הנעשה חייב לבוא נשמע. חייב לבוא הזדהות, חייבת לבוא הפנמה, חייבת לבוא באמת התאחדות עם המסרים האלה, כדי שאני גם ארצה בהם, ולא רק אסבול מהם, לא רק יעשה אותם עם ראש מרוקן. נקרא את הילקוט שימוני הזה, ודיברתם אל הסלע, והקיתם לא נאמר אלא ודיברתם, אמר לו, איזה רעיון נפלא, כשהנער קטן, רבו מכה אותו ומלמדו, כיוון שהגדיל בדיבור ומייסרו. הדרך לחנך ילדים גדולים היא חס וחלילה, כתוב בשולחן ערוך, שאסור להקות ילד גדול, כי הוא יחזיר לאבא. ולהקות זה לא רק פיזית, גם אסור לצעוק עליו. כי מה אתה גורם לו? לשנוא אותך. לברוח מהבית, לחפש מקום חם שבו לא צועקים עליו. כיוון שהגדיל בדיבור ומייסרו, הדרך לכבוש ילד גדול היא דיבור. תביא סיפור טוב על הכוח של תפילה. תביא סיפור טוב על החשיבות של לימוד, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם שלומד, התועלת שנותנת התורה לאדם, איך היא מאירה לו את הדרכים. תביא משמעות הביתה, תביאו עונג הביתה, תביאו כיף, תביאו שמחה, זאת הדרך לחנך. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה סלע זה קטן, הקיטה אותו והקיטה בצור, אבל עכשיו ודיברתם אל הסלע, שני אליו פרק אחד והוא מוציא מים. אני רוצה לומר הערה אחת לפני שמסיימים את הרעיון הזה. המדרש אומר שילד קטן תקה אותו, ילד גדול תדבר אליו. אבל היום אפילו לקטנים אסור להקות. גם את הקטנים צריכים להכניס להם מיד משמעות בגיל שנתיים, בגיל שלוש. א', כי הילדים מאוד חכמים היום. ילד בן שלוש יודע כל כך הרבה דברים, למה שהוא לא ידע גם קצת תורה? למה שהוא לא ידע גם קצת עומק רוחני, שיקבל קצת משמעות רוחנית? ומעבר לכך, וזאת הנקודה העיקרית, הדור היום שונה. עד לפני 100-200 שנה היה בעולם מלכים. כולם היו רגילים לציית. אנשים לא שאלו למה. גברים יצאו למלחמה, בגלל ששני משוגעים החליטו לצאת ביניהם למלחמה, בגלל כסף או שטח או אהבה או כל שטות אחרת. יצאו למלחמה, גררו את כל אירופה למלחמה, מיליוני אנשים נהרגו, וכולם יצאו כצאן לטבח. אף אחד לא שאל למה, מי צריך את המלחמה הזאת? היום אין מלכים, היום יש דמוקרטיה. מגיל אפס הילד יודע שהוא המרכז, הוא בוחר, הוא מחליט. אז מה יצא? שבכל תחום הוא מחליט, רק בתורה ומצוות הוא סובל? רק תורה ומצוות זה קושי, זה כורח, זה דבר שבא בעל כורחו של האדם? אם בעבר רק לגדולים היו צריכים לדבר, היום גם לקטנים צריכים לדבר. החינוך היום כמובן שחייב להיות מבוסס על נעשה, הרגלים, ככה יהודי מתנהג ואי אפשר להתווכח עם זה, אבל בתוך ההרגלים, אם גררנו את ילד לבית הכנסת, כשחוזרים מבית הכנסת, שב תאמר לו כמה הקדוש ברוך הוא נהנה כשהוא בא לבית הכנסת. כמה הקדוש ברוך הוא נהנה שהוא בא והתפלל והתגבר על היצר הרע. תן לו עונג, תן לו משמעות בתוך המעשה, בתוך המאבקים הפנימיים שלו, ואז העבירה תהיה אחרת לגמרי. אז זאת נקודה אחת, רעיון אחד. המשמעות של חומרת ההכאה בסלע היא שלילדים גדולים צריך לדבר. לילדים גדולים צריך לתת משמעות ולא לתת רק משמעת. זה רעיון אחד. אני רוצה לומר רעיון שני. קשור מאוד מאוד עם ההנהגה של הרבי. אין כמוהו בערב ג' בתמוז כדי להבין ולהודות לקדוש ברוך הוא על התרומה האדירה שהרבי נתן לחיינו, ואיך אי אפשר לתאר בכלל את העולם היהודי, את עולם התשובה, את עולם הקירוב, בלי הרעיון, בלי המסר הזה. סיפור שאולי כבר סיפרתי פעם, אבל הוא סיפור נפלא, אפשר לחזור עליו תמיד. לפני 100 שנה ואחורה, 60, 70, 80 שנה באמריקה, הייתה תקופה מאוד טובה באמריקה בגשמיות. יהודים הגיעו מגליציה בין שתי המלחמות, אחרי המלחמה. הגיעו מאירופה, מאירופה הבוערת. לא הייתה פרנסה, היו פוגרומים, היו צרות, מקישינב, כל הצרות שאירופה חוותה במאה השנים האחרונות, אירופה היהודית חוותה במאה השנים האחרונות, הגיעו לאמריקה. תקופת התעשייה, יהודים השתלבו בעסקי התעשייה, אמרו אז שהכסף צומח על העצים, התעשרו מאוד, התחילו כפועלים והפכו להיות בוסים גדולים. היה נהדר. אבל כמו שהייתה עלייה בגשמיות, ככה הייתה צניחה ברוחניות. הניסיונות היו קשים. שבת, כשרות, בכלל להיראות כיהודי ברחוב שרק חיפש כסף וחיפש הצלחה וחיפש מימוש עצמי, הייתה הידרדרות גדולה. באותם ימים סבא, שעוד היה נראה כמו בגליציה עם הפאות והזקן, קורא לנכד שלו שכבר היה ילד אמריקאי. האבא היה דור ביניים, הנכד כבר היה איזה מייקל, איזה ילד אמריקאי עם הכובע המצחייה הפוך, שמתעניין בספורט ומתעניין בלעשות כסף ומתעניין בלהיות ביג מן, כבר לא מעניין אותו כל העניינים הרוחניים האלה של השטטל. סבא קורא לו ואומר לו, תשמע מייקל, יש לך בר מצווה בעוד יומיים, מחר בלילה קבעתי פגישה אצל הרבי מלובביץ' בברוקלין כדי לקבל ברכה לבר מצווה שלך. הילד מאוד שמח, הברכה מהרבי לא במיוחד עניינה אותו, הוא לא ידע בכלל במה מדובר. אבל לנסוע עם סבא לברוקלין זה תמיד כיף, הוא יעצור בדרך, יקנה מתנה, ערב בר מצווה, יפנק אותי. הילד חוזר לבית הספר, מספר לחברים בשמחה, סבא לוקח אותי מחר לטיול לברוקלין, לקבל ברכה מאיזה רבי. היה שם הילד שקצת מעודכן בפרטים, ואומר לו, תגיד לי למבחן, אתה מוכן למבחן אצל אותו רבי? הוא אומר, איזה מבחן? אומר לו, הילד, אתה לא יודע על מה מדובר, הרבי הזה לא מחלק ברכות, הוא לא כספומט. הוא שואל אותך שאלות על המשנה שאתה לומד בבית הספר, ואחר כך מברך אותך. ברוך נורא, הילד נהיה חיוור, הלב שלו התחיל לדפוק. לא עניינו אותו לימודי משנה. גם את ההורים שלו לא עניינו לימודי קודש. הוא בכלל לא ידע מה לומדים במשנה. הוא הכיר את שם המסכת, מסכת סוכה. מעבר לכך הוא לא ידע במה היא עוסקת, לא עניין אותו במה היא עוסקת. עכשיו הוא ייכנס לחדר של הרבי. הרבי שאל אותו שאלה ועוד שאלה והוא לא ידע כלום. מילא הוא, אבל הכבוד של סבא. הרי סבא יחביר שם, סבא יחשוש מהקפידה של הרבי, מהתגובה של ילד שלא ידע כלום ערב בר מצווה. סבא לא יעמוד בזה, הוא עלול לעבור אירוע. הילד חזר הביתה ואומר, סבא כואבת לי הבטן, כואב לי הראש, אני לא הולך איתך מחר. סבא אומר לו, ילד, אתה עם אלונקה בעיתי, אתה לא תלך לבר מצווה בלי הברכה מהרבי הזה, זה ילווה אותך לכל החיים. הם נוסעים לברוקלין. כל הדרך, הילד מתפלל, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, שהרבי לא ישאל את השאלות, שהוא ימהר, שיחכו אנשים בחוץ, שיעזוב אותי. אני לא יעמוד בזה וסבא לא יעמוד בזה. הם נכנסים לחדר של הרבי. הרבי מדבר עם הסבא ביידיש, ואז פונה לילד ושואל אותו, איזה מסכת משנה אתה יודע? הילד אומר, מסכת סוכה. והרבי שואל אותו שאלה ממסכת סוכה. ונס, השמש זרחה באמצע הלילה. זאת המשנה היחידה בששת סדרי משנה שהוא ידע. חצי שנה קודם הוא הפריע למורה בכיתה, והמורה כעונש נתן לו דף עבודה על המשנה שלמדו באותו יום. זאת המשנה היחידה שהוא ידע. והוא זכר, עונש לא שוכחים. אז הוא עונה לרבי את התשובה. הסדר של הרבי היה שהוא שאל שאלה אחת, ואם הילד ענה טוב, הוא שאל עוד שאלה יותר מתוחכמת, יותר מאתגרת. שאלה ראשונה הילד ידע, אז הרבי שואל את השאלה העמוקה יותר. והוא יודע גם אותה, כי הדף עבודה היה מקיף, הרשע, הסיפה, המציאתו של המשנה. הם יוצאים מהחדר. סבא מרים אותו ואומר לו, ידעתי שאתה עילוי, לא ידעתי שעד כדי כך. מה הרבי עשה פה בסיפור הזה? אפשר לדבר על אהבת ישראל שלו, אפשר לדבר על הרגישות שלו, אפשר לדבר על הרוח הקודש, לזהות את המשנה הזאת מתוך ששת סדרי משנה. אבל אולי אפשר לומר שלא זה הפוינט העמוק של הסיפור. הרבי שינה את הילד עצמו, את התפיסה שלו על עצמו. הרבי אמר לו, למה אתה חושב שאתה לא יודע לימודי קודש? אתה יודע נהדר לימודי קודש. וזה כל הסיפור של מנהיג. התפקיד של מנהיג, התפקיד של מחנך, התפקיד של אבא ואמא, זה להאיר את הנקודות הטובות שבילד. להגביה אותו. להזכיר לו כמה הוא טוב, להזכיר לו כמה הוא מסוגל. כל מה שילד צריך, מה שמכריע את הגורל של ילד בחיים, זה לפגוש מבוגר אחד שמאמין בו יותר ממה שהוא מאמין בעצמו. מבוגר אחד שיודע שהוא מסוגל ומכניס לו לראש ואומר לו, אתה מסוגל. יש לך נשמה שרוצה ללמוד. יש לך ראש שמסוגל ללמוד. יש לך לב, יש לך נחישות שיכולה להצליח. התפקיד של מחנך, התפקיד של מורה, התפקיד של הורה, זה לשכנע את הילד שהוא יכול, זה להאיר את הנקודות בתוכו שמפתחות אותו. אני מדבר על הנושא הזה בהתרגשות רבה, כי אני זכיתי למחנך כזה. אם אני זוכה לעמוד כאן היום, אני רוצה לומר דבר מאוד אישי, שאף פעם לא הוצאתי אותו מהפה, זה בזכות מחנך אחד שאמר לי שאני מסוגל. לא ידעתי את זה. אני בגיל 15 עברתי תקופה מאוד קשה, למדתי בשיעור ב' בישיבה קטנה בלוד, ישיבה מאוד חשובה, הכי חשובה של חב"ד באותם ימים, ישיבה גדולה, מאות בחורים, וחוויתי כמונר בגיל ההתבגרות בלבול. הדרישות מהבית היו מאוד גדולות, הדרישות מהמורים היו מאוד גדולות, לא הרגשתי מחובר לכל הדרישות האלה, לא הרגשתי מסוגל, וחוויתי בלבול. אחרי פסח, חזרנו מהחופשה, ראש חודש אייר, קורא לי הרב שלי בשיעור בית בלוד, ואומר לי, שניאור, אני רוצה שתיבחן את המסכת בעל פה, את כל המסכת בעל פה. למדו אז מסכת פסחים בישיבה, 120 דף, אחת המסכתות הגדולות והכבדות בשס. אני באותה שנה לא למדתי שום דבר. לא ידעתי מה המסכת הזו עוסקת. לא הייתי בקיא בסוגיות שלה. ללמוד עד סוף השנה שלושה וחודשים ושבוע את כל המסכת הזו בעל פה ולהיבחן, זה היה בלתי אפשרי. אני מסתכל על הרב ואני אומר לו, הרב, אני לא רוצה לעשות את זה, זה בכלל לא מעניין אותי. הוא מסתכל עליי ואומר לי משפט אחד, אתה שקרן, זה כן מעניין אותך. אתה כן רוצה לעשות את זה. ירדתי למטה לאחת הכיתות, יצאתי ממנה אחרי שלושה חודשים ושבוע, ויום לפני סוף שנת הלימודים בה' באב, נכנסתי למשרדו של ראש הישיבה בלוד באותם ימים, ונבחנתי אצלו את כל המסכת. בזכות משפט אחד של הרב שאמר לי, אתה משקר, אתה כן רוצה לעשות את זה. כל מה שאדם צריך בחיים, הוא אדם אחד שיאמין בו יותר ממה שהוא מאמין בעצמו. אומר מדרש פסיקתא, ומרחיב בזה אבן עזרא, ואני רוצה להרחיב בזה לפי התפיסה של הרבי, זה הפגם הגדול של מי מריבה. משה אמר אז לעם ישראל שלוש מילים שהם ההפך הגמור מתפקידו של מנהיג. הוא אמר להם, שמעונה המורים, שמעונה חבורת צרבנים. במקום להרים אותם, הוא הוריד אותם. במקום לגלות בהם את הטוב שבהם, הוא החתים אותם בחותמת של בלתי ניתנים לשינוי של אנשים אבודים. שמעונה חבורת צרבנים. ואת זה מנהיג לא יכול לעשות. מורה לא יכול להגיד לילד, לא יצא ממך כלום. מורה לא יכול להגיד לילד, אתה חוצפן, נולדת חוצפן, תמות חוצפן, כל מי שיעמוד לידך יסבול. וכמה כולנו כהורים עושים את זה? כמה אנחנו מחתימים את הילדים במילות גנאי? כמה אנחנו משכנעים את הילדים שלנו שהם חוצפנים והם אגואיסטים? ואני לא רוצה לומר פה את כל הכללות בציבור, מה שההורים שלנו קיללו אותנו, אנחנו שמע בני מוסר אביך, אנחנו מעבירים את מסורת הכללות לדור הבא וממשיכים ומחתימים את הילדים שלנו בחותמות מכוערות. הבעיה במי מריבה, אומר מדרש פסיקתא, שבפעם הראשונה משה החתים את עם ישראל בחותמת בעייתית. והתפקיד של מנהיג הוא להרים. התפקיד של מנהיג הוא לראות את הטוב שבילד, את הרע שבילד הוא כבר ישמע ממספיק אנשים אחרים. את הטוב שבו הוא לא מספיק שומע. הוא לא מספיק יודע שיש לו כוחות. הוא לא מספיק יודע שיש בו נחישות, שיש בו תוקף, שיש בו אהבת השם ויראת השם. הוא לא מספיק שומע. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אליך לכיתה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אלייך לכיתה. בשביל זה הוא נולד אצלנו בבית. כדי לשמוע מאיתנו שהוא מסוגל, שהוא נועד לגדולות. נקרא את הפסיקתא. אומר המדרש פסיקתא דרב כהנא י"ד. ויצווה אל בני ישראל שמות ג', שמות ו'. כשמשה ואהרון יוצאים בפעם הראשונה לשליחות, מצווה אותם הקדוש ברוך הוא. מה הוא מצווה אותם? אומר המדרש רעיון שנשמע כמו שלקוח מבית המדרש של הפסיכולוגים החיוביים בארצות הברית, מדרש פסיקתא שנכתב לפני 2000 שנה, פסיקתא דרב כהנא, אומר כך, מה ציוום? אמר להם, אל תקרו לבניי מורים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי רק הוראה אחת למנהיגות שלך. לעולם אל תגדף את הילדים שלי. לעולם אל תחתים אותם בחותמות קשות. אל תשכנע אותם שהם לא מסוגלים. כי יהודי שישמע ממך שהוא מורה, שהוא מרדן, שהוא סרבן, לעולם לא יתושש מהאמיתה הזו על עצמו. לעולם לא יתושש מהתפיסה הזאת על עצמו. לעולם אל תקרו לבניי מורים. וכיוון שהקניתו על מי מריבה, אמר להם משה, שימעו נא המורים, שימעו נא חבורת סרבנים, 40 שנה אני מחנך אתכם ולא הולך כלום, אתם חסרי תקנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל עצמי הייתי מצווה אתכם, אל תקרו לבניי מורים. ואתם קוראים לבניי מורים? לכן לא תביאו. אומר אבן עזרא, יש כאן פירושים רבים, אצלנו בפרשה חף חת, אך יש בדברי יחיד. אומר, מצאתי פירוש של יחיד, של אותו פסיקתא, בעבור שאמר לישראל, שימעו נא המורים, והם בני אברהם, יצחק ויעקב. איך אתה אומר לילד של אברהם, יצחק ויעקב שהוא סרבן? למה אתה לא מאיר בו את נפשו האלוקית? למה אתה לא מאיר בו? אתה לא אומר לו, אתה צאצא של האבא הכי טוב בעולם. אתה צאצא של יצחק ויעקב, יש לך גנים משובחים, גנים מילאיים, בוודאי שאתה יכול להתגבר על הקושי, אתה יכול להתגבר על המרדנות שלך. אני רוצה לספר סיפור מהרבי בדיוק על העניין הזה. לא מזמן השר נפתלי בנט השתתף בחנוכה של בית הקמפוס, של בית לסטודנטים בנמל חיפה, והוא סיפר כך. הוא סיפר שכשהוא היה לו את העסק של סיוטה, את אותו חברת הייטק, הוא נסע, עבר לניו יורק לחמש שנים לנהל את החברה, עד שהם עשו אקזיט, עד שהם מכרו אותה. אשתו גילת באה מבית לא דתי, לא התעניינה בדת, וכמה שהוא ניסה לחבר אותה פה בארץ, הוא לא הצליח. הם הולכים בניו יורק, חוצים את הרחוב, פתאום הם רואים שלט בית ספר, והם רואים שלט על בית הספר. אתה עייף מלשחק כדור אף, בוא למניין תפילה למתחילים. הקוליות הזאת, אתה עייף מלשחק כדור אף, בוא למניין תפילה למתחילים, מצא חן בעיניו. שבת הוא לוקח את אשתו, והם ביחד הולכים לבית הכנסת הזה. נכנסים לבית הספר, נכנסים לאחת הכיתות, יושבים שבעה אנשים, אין מניין, ואדם אחד שעומד ומראה להם איך להתפלל. כולם היו מתחילים כמותם, לא יודעים יותר מדי, והוא איש הזה מאוד נחמד ומראה להם. בנט אומר, חשבתי שהאיש הזה הוא בטח איזה מורה בבית הספר שמחפש השלמת הכנסה בשבת. ככה התייחסתי אליו. אחרי שנה, נודע לי שליהודי הזה קוראים ג'ורג' רור. הוא אחד האנשים הכי עשירים בארצות הברית. כל השבוע הוא עובד לפרנסתו מבוקר עד לילה ועד הבוקר שלמחרת. אבל בשבת הוא לא עובד. אז הוא אמר לעצמו, אני אהיה שליח. ולפחות בשבת אני אקים בית כנסת. ואני אקים בית כנסת למתחילים. וככה דרכו, גילת מאוד מאוד התחברה לתפילות ואהבה את הנעימות ואת הרוח ואת החייכנות שלו והתחברה מאוד והתקרבה וחזרה בתשובה. מאיפה רור אותו מיליארדר קיבל את ההשראה לזה? יש סיפור עם יחידות, הוא היה חסיד של הרבי, מקורב מאוד לרבי, היום הוא התורם הכי גדול של חב"ד. פעם הוא הגיע לרבי אחרי ראש השנה ורצה לשמח את הרבי, אז הוא אמר לרבי, רואים את זה בווידאו, הוא אומר לרבי באוזן, זאת יחידות של הגבירים, של העשירים שתורמים לחב"ד. הרבי יושב והם כולם עוברים והם עומדים, מדברים ממש לתוך האוזן של הרבי. והוא אומר לרבי באוזן, בראש השנה עשיתי מניין ל-100 אנשים חסרי רקע יהודי. אספתי 100 אנשים חסרי רקע ועשיתי להם מניין תפילה. הרבי מקשיב לו ואומר, מה אמרת? זה היה מאוד מוזר, הוא עמד ליד האוזן של הרבי ולחש. אז הוא אומר שוב, בראש השנה עשיתי מניין ל-100 איש חסרי רקע. הרבי מרים את הראש. מסתכל אליו ואומר לו, למה אתה אומר שהם חסרי רקע? הם... למה אתה אומר שהם חסרי רקע? הם ילדים של אברהם, יצחק ויעקב. הם לא חסרי רקע. הם באו מהמשפחה הכי טובה בעולם. אז נכון, היצר הרע גדול והוא מושך את האנשים לפה ולשם, אבל הם חסרי רקע. יש להם נשמה ענקית שהיא קודש קודשים. אומר אבן עזרא, זה היה הפגם במי מריבה. אחרי 40 שנה שמשה מרים את עם ישראל, זה לא היה אופייני למשה. משה מרים אותם, משה מקדם אותם, משה מנציח את הקדושה שבהם. אפילו דתן ואבירם ראינו בפרשת קורח, הוא לא מוותר, עד הרגע האחרון הוא נאבק להחזיר אותם למוטב, הוא מאמין בטוב שלהם. אחרי 40 שנה בסיפור הזה עם מי מריבה, בפעם הראשונה הוא אומר להם מילה קשה, הוא מנציח בהם את הפגם, הוא מנציח בהם את הבעיה. אומר אבן עזרא, לילד של אברהם, יצחק ויעקב, אתה לא אומר שהוא מרדן. כי המרדנות היא דבר חיצוני בו, היא רק הבגדים שלו, היא לא הוא. הוא זה היותו נכד של אברהם, יצחק ויעקב, זה התפקיד של מורה. להנציח בו את הטוב, לא להנציח בו את הבעייתיות. יהיו מספיק אנשים טובים שינציחו בו את הבעייתיות, הוא לא צריך אותך בשביל זה, הוא לא צריך אותך בשביל זה. אותנו כאבא ואמא, הוא צריך בשביל שנאמין בו, בשביל שנזכיר שהוא מסוגל, בשביל שנטפח אותו, שנגדל אותו בקרב אנשים שמצמיחים גדולה, שמצמיחים יכולת, שמצמיחים נחישות. ואני אסיים את זה במשפט יפה שקראתי פעם. אין מנהיגים גרועים. סליחה, אין מונהגים גרועים. יש מונהגים שלא אמרו להם כמה הם מסוגלים להצליח. אין אנשים רעים. יש אנשים שלא מספיק שגילו בהם את הטוב, לא מספיק אמרו להם כמה הם יכולים להצליח. בואו נקרא קטע אחד מהרבי ביום יום, איך הוא רואה יהודי, איך הוא הביט על כל יהודי. אומר הרבי ביום יום, בני ישראל נקראו בספר מלאכי בשם ארץ חפץ. מה זה ארץ חפץ? ארץ חפץ זה ארץ שכולם חפצים בה. ארץ שיש בה אוצרות, ארץ שיש בה משאבי טבע, מרבצי טבע בעומק האדמה. כולם חפצים בה, רק זה נמצא בעומק האדמה, וצריך יזם נחוש וחרוץ שיחפור ולא יתייאש ויגלה את הטוב הזה. היינו שיש בהם אוצרות יקרים של אהבת השם, יראתו ומידות טובות, ואין גילוי המידות הללו תלוי, אלא במעורר. אנחנו צריכים להיות יצחק תשובה. הוא מחפש בקישון שנים, השקיע מיליארדים, ובסוף הוא מצא. למה? כי הוא האמין שהוא מתעסק עם קרקע פוריה, עם קרקע טובה. וזאת בדיוק כמו שברור, אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעיינות מים חיים, וההבדל הוא רק במידת קרבתם וריחוקה מהקרקע, ולכן הכל תלוי בחופר וכוח סבלנותו ומתינותו. אין מונהג גרוע, יש מנהיג גרוע. מנהיג שלא מאמין בטוב של הילד, שלא רואה את הטוב של הילד, ולא מספיק חופר כדי לגלות את הטוב של הילד ולהנציח אותו החוצה. ונסיים בנקודה אחת מעשית. ראיתי לו מזמן שיחה מהרבי שהוא אומר שכל דבר צריך להיות קשור למעשה. רעיון אחד מעשי ונקרא אותו במכתב של הרבי. אומר הרבי להורים או למורים, כשילד חוטא, איך אנחנו מגיבים? אנחנו מתחילים לגדף אותו במילים קשות. אומרים לו, אתה כזה, ואתה כזה, ואתה כזה. אומר הרבי, זאת הטעות הנוראה ביותר שאפשר לעשות על הדעת. כי אם נשכנע אותו שהוא בעייתי, מה הוא יגיד לעצמו? אם אני בעייתי, לפחות אני אעשה את זה טוב. אם אני חוצפן, לפחות אני אעשה את החוצפה כמו שצריך. אם אתה מכתים אותו כחוצפן, כאגואיסט, כתאוותן, כחומרי, כאדם שלא מתחבר לרוחניות, בסוף הוא ישתכנע שהוא לא מתחבר לרוחניות, והוא ילך להתעסק בחומר, כי את זה הוא יודע טוב, הוא ירצה להצליח במה שהוא עושה. אומר הרבי, המוסר הנכון, הדרך הנכונה להעביר מוסר, היא לומר לו בדיוק את ההפך. לומר לו, אתה יודע למה כואב לי מה שקרה היום בבית הספר? כי זה לא מתאים לך. כי אני יודע שאתה ילד טוב. כי אני יודע שאתה בתוך טבעך ילד שמכבד, בתוך טבעך ילד שמעריך, בתוך טבעך ילד שנותן מקום לאנשים מבוגרים. לכן אני כל כך כועס, למה הילדים האחרים הצליחו לסחוף אותך, הצליחו להביא אותך למקום שאתה לא. התפקיד של גערה הוא לשכנע אותו שהוא לא שייך לילדים הרעים, ולא חס וחלילה להנציח ולהחתים בו את הרוע. מכתב מהרבי מלובביץ', מכתב באנגלית שתרגמתי אותו, חנוכה תשכ"א. ברצוני להוסיף נקודה אחת נוספת המופיעה בהדגשה בכתבי החסידות, והיא שבעת שמוכיחים ילדים על ההורה או המורה להיזהר שלא לעורר בילד תחושה של חוסר אונים או ייאוש חלילה. במילים אחרות, אסור שהילד יקבל רושם כאילו הוא עצמו אינו ראוי וכי הכל אבוד וכולי. לפיכך הוא יכול להמשיך לעשות ככל העולה על רוחו. אם הכל אבוד, אז תן לי ליהנות. איך אמר האחר, אלישע בן אבויה? אם שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אם הדלת למעלה סגורה, תן לי לפחות ליהנות בעולם הזה. חס וחלילה, אם נשכנע את הילדים שלנו שהם אחר, שהם חסרי סיכוי, אז הם יהיו אחר. כי אם אבא אומר, ואמא אומרת, והמנהל אומר, והמורה אומר, והמורה אומרת, והחברים אומרים, אז אולי זה נכון, חס וחלילה. להפך, יש לעודד את ההרגשה של הילד שהוא מסוגל להתגבר על הקשיים העומדים בפניו בעזרת כוח רצון ונחישות. ערב ג' תמוז אנחנו מבקשים מהרבי את הכוחות לחנך ילדים נכון, את הכוחות לגלות בכל חבר ובכל שכן, את הטוב שבו, את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. אם נתעורר כולנו ובעזרת השם נסתכל אחד לשני בעין טובה יותר, נזכה לגאולה קרובה, לגאולה שלמה, נזכה להתראות לתחיית המתים ולהתראות שוב עם הרבי, הקיצו ורננו שוכני עפר במהרה בימינו בקרוב ממש.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.